הדמוקרטי. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום וברוכים הבאים לדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני יונתן ליס, הכתב הפרלמנטרי של עיתון הארץ. ביתי נמצאים דוקטור שוקי פרידמן, מנהל המרכז ללאום דת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום.
שלום וברכה.
ומוחמד ראושה, מנהל המרכז לשוויון וחברה משותפת בגבעת חביבה. שלום.
שלום גם לך.
השבוע ולקראת חזרת הכנסת מפגרת הקיץ יעלה שוב לדיון חוק הלאום. זה הפרק השני מתוך שלושה פודקאסטים שאנחנו עורכים, שעוסק בהיבטים שונים של החוק. היום נרצה להעמיק בשאלת ההגדרה העצמית של מדינת ישראל כבית של העם היהודי, והשלכות על המיעוט הערבי שחי פה. שוקי, בוא נתחיל איתך, אולי תסביר לנו ברמה העקרונית מהי מדינת הלאום היהודי. כוונה יותר במרחב הציבורי, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר?
בואו נתחיל בקצת היסטוריה כדי לתת לעצמנו מסגרת למה אנחנו הולכים לדבר עליו. בסופו של דבר, מדינת לאום היא לא יצור שהומצא ב-1948 בישראל, הוא קיים באירופה, הוא תוצאה של אביב העמים הערבי, אבל מדינת הלאום היהודית היא מיוחדת. היא מיוחדת במובן הזה שכשמדובר על מדינת ישראל והלאום היהודי, יהדות היא גם הלאום וגם דת. ולכן מדינת העצמאות, כשיסדה את מדינת ישראל, או היוותה את המצע ליסודה כמסמך מכונן, קבע שהמדינה תהיה מדינה יהודית, אבל תיתן את מלוא הזכויות ושוויון זכויות למיעוט הערבי שחי בתוכה, ולקווים האלה יש ביטוי גם במרחב הציבורי העכשווי במדינת ישראל. קודם כל זה בא לידי ביטוי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שמגדיר את המדינה באופן חוקתי כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולאחר מכן, במרחב הציבורי יש לנו ממדים שהם לאומיים, יהודיים, למשל חוק השבות, למשל כל מיני ביטויים בסמלי המדינה שהם יהודיים מובהקים, ומצד שני, שוויון זכויות מלא לערבי ישראל דיורה, ושוויון זכויות מתקדם, אני מקווה, וזאת המגמה, גם דפקטו בתחומים של חלוקת משאבים והקצאת הטובין שהמדינה מחלקת לאזרחיה.
במדד יחסי יהודים ערבים שערכה פרופסור תמר הרמן כאן במכון, נמצא שרק 10% מאזרחי ישראל הערבים מגדירים את הזהות הראשונה שלהם כזהות ישראלית. רובם רואים את עצמם כערבים או כמוסלמים או נוצרים או פלסטינים. אז מעבר לסוגיה של שוויון בתקציבים, בקרקעות, בחינוך, בשפה, איך לדעתך מדינת לאום יכולה או צריכה לגרום למיעוט כזה שגר בתוכה להרגיש חלק מהמדינה?
קודם כל, באותו מדד גם היהודים בחלקם מרגישים יותר יהודים מאשר ישראלים, ולכן במובן הזה יש שונות תרבותית ואתנית בתוך המדינה, שהמדינה מכילה אותו במסגרת אחת שמדינת המדינה יהודית, ולכן זה לגיטימי בעיניי שאזרחי ישראל, הערבים ופלסטינים, מדגישים את הזהות הפלסטינית שלהם לפני הזהות הישראלית, שלא ברור שהיא קיימת. גם בית המשפט העליון אמר שהיא בעצם לא קיימת כהגדרת זהות נפרדת או כהגדרת לאום נפרדת, אלא היא תת הגדרה או הגדרת מסגרת לזהויות שונות. לכן במובן הזה, גם היהודים וגם הערבים בישראל, הם בני לאום שנמצאים בתוך מדינת ישראל, ולכן הם לא ישראלים בזהות הראשונה שלהם, וזה בסדר. עדיין, אנחנו רוצים, אני רוצה, שאזרחי ישראל הערבים ירגישו כאן בבית, והחוכמה של מדינה יהודית, שהיא גם דמוקרטית, היא לבנות שוויון, שלא יהיה רק שוויון טכני, אלא ייתן לאזרחים הערבים את מלוא האפשרות לבטא זהות שלהם בתוך המסגרת הזאת, אבל, וזה אבל גדול, ישמור על הזהות היהודית של המדינה.
מוחמד, בוא נתחבר רגע לדברים ששוקי אמר כרגע. אני אזכיר נתון נוסף שנמצא בסקר הזה, והוא ששני שליש מערבים שחיים בישראל סבורים שבכלל אין למדינה זכות להיות מוגדרת כמדינת לאום של העם היהודי. האם המדינה היהודית היום פוגעת ביכולת של ערביי ישראל לממש את הלאומיות שלהם?
קודם כל, תן לי לחזור לחלק מהדברים ששוקי אמר. אני חושב שבכלל לדבר על מדינה כמדינת לאום, נשמע לי זה סוג של מוצר פג תוקף. זה מוצר שיצרו אותו באירופה לפני יותר מ-100 שנה, ומאז כבר עודכן המוצר הזה בכמה גרסאות, כולל הכרה במיעוטים לאומיים בתוך מדינות לאום. וישראל היום רוצה להכניס הגדרת מדינת הלאום הישנה שהייתה באירופה לפני יותר מ-100 שנה, בלי להביא גם את
התיקונים,
בלי לעדכן אותה. אם היו אומרים היום רוצים מדינת לאום של העם היהודי, כולל הכרה במיעוט הערבי כמיעוט לאומי, כקבוצה שיש לה לא רק שוויון זכויות, אלא גם כן יש לה זכות לשמור על הייחודיות שלה, כפי שהאמנה להגנה על זכויות, על זכויותיים של מיעוטים לאומיים באירופה.
זו הגדרה שהייתה מקובלת עליך? הייתה מקובלת
לדעתי, כן. אם היום מדינת ישראל באה ואומרת, מדינת העם היהודי, מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, שנותנת לאזרחים הערבים בישראל הגדרה של מיעוט לאומי, קרי זכויות קולקטיביות לאזרחים הערבים שמשמרות את הזהות, משמרות את התרבות, נותנות גם כן אפשרות לשיתוף בקבלת החלטות. אני לא רוצה רק זכויות אזרחיות וזכויות פרטניות, אני רוצה גם זכויות קולקטיביות, שלמשל יגדירו בחוקתה של מדינת ישראל שסגן ראש הממשלה תמיד יהיה אזרח ערבי. זה למשל חלק מהחקיקה שבאירופה הלכו והתקדמו לקראתה. כך דוגמה, למשל את צפון אירלנד, זה חלק מהדברים האלו. אז ההגדרה של מדינת לאום זה הגדרה חסרה, חסרה בעליל. היא הגדרה ישנה, ותיקה, לא הולמת, לא את המציאות של אירופה ולא את המציאות של ישראל היום. אני כן חושב שאם כן מביאים את הנוסחה הנכונה, אפשר יהיה כן לשרת שמדינת ישראל תתבגר ותהפוך להיות מדינה שהיא גם מדינת הלאום של העם היהודי, אבל היא גם המדינה של אזרחיה. אני לא רוצה להיות פה על תקן זר שגר במדינת היהודים. אני רוצה להיות פה על תקן אזרח מלא זכויות שגר במדינה שלו. קרי שמדינת ישראל היא כן מדינה של כל אזרחיה, פלוס היותה המדינה של העם היהודי.
מדינת ישראל כבר היום היא מדינת הלאום היהודי. זה מוגדר במגילת העצמאות, זה מוזכר בחוקי יסוד, בשני חוקי יסוד שונים.
מגילת העצמאות היא לא מסמך חוקי. הלוואי שהוא יהפוך להיות מסמך חוקי.
כן, כן, אבל האקלים הישראלי הוא אקלים כזה שהמדינה היא מדינת לאום בפועל. כן. גם אם לא מוגדרת כחוק יסוד בפני עצמו, אתה מרגיש זר
בחלק,
במצב הנוכחי?
בחלק גדול מהממשק שלי עם המדינה, המדינה כן נותנת לי להרגיש זר, היא כן נותנת לי להרגיש אזרח סוג ב', היא כן לא רואה בי כחלק מהאינטרס הלאומי של קידום שלי ושילוב שלי והשתתפות שלי בקבלת ההחלטות, אם זה בנושא קרקעות, אם זה בשילוב אקדמי, בשילוב תרבותי, בשילוב חינוכי, היא כן נותנת לי את ההרגשה של זרות, וזה מצב לא נורמטיבי, זה מצב לא נכון, זה מצב לא טוב, לא לערבים ולדעתי גם לא ליהודים.
וכשאתה רואה את החוק שמקודם בימים אלה בכנסת, זה חוק שקורא תיגר על השותפות?
החוק הזה מנסה למסד עליונות יהודית, לא רק לאומית, אלא גם תרבותית וגם שפתית, וגם באיזשהו מקום אתנית גזעית, שאני רואה בו חוק שהולך להחזיר את ישראל למקומות הכי שחורים בשיח על נושא הלאום. אם דיברנו על הלאומיות באירופה שהלכה והתבגרה, הלאומיות בישראל הולכת ודווקא הופכת להיות שחורה יותר ומצמקת את עצמה לדגמים הכי גרועים בהיסטוריה של מדינות לאום. אני חושב שעל מדינת ישראל דווקא להתבגר, להיות יותר מכילה של המיעוט הערבי בישראל, תוך כדי שימור האינטרסים של היהודים. אני כן חושב שהשימור של האינטרסים של היהודים הוא נכון במדינת לאום, אבל לא על חשבון המיעוט הערבי, ולא על חשבון כל מיעוט אחר שיכול גם כן להיות בישראל. אני לא חושב שיש סתירה בין היותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ובין מחויבותה להיות מדינתם של כל אזרחיה, שנותנת זכויות פרטניות וקולקטיביות לכל אזרחים.
מוחמד, אני חייב לומר שני דברים. דבר ראשון, קריאת המציאות שלי היא שונה לחלוטין. הלאומיות באירופה, בארצות הברית, בעולם כולו חוזרת בגדול.
אין לאומיות בארצות הברית.
אפשר להתווכח על זה. אני חושב שטראמפ מבטא סוג של לאומיות אמריקאית, או חזרה על השורשים הלאומיים, חצי אתניים בארצות הברית.
הברקסיט בבריטניה נגיד.
בוא נדבר אבל על אירופה. באירופה הלאומיות חוזרת, הברקסיט דוגמה אחת, התנועה ימינה של הפוליטיקה האירופית בכללה דוגמה אחרת, העלייה של לאומיות במדינות רבות, במזרח אירופה ובמערב אירופה, מוכיחים שהלאומיות במתכונת הישנה שלה, הזאת שהקימה את מדינות הלאום באירופה, חוזרת.
אז מה אתה אומר בעצם?
זה גם כמודל חוקתי, הדוגמה של צפון אירלנד זה דוגמה בודדת, לשימור החוקתי של מעמד של מיעוטים לאומיים בתוך מדינות אחרות. יש עוד פה ושם תוצאות
ביוגוסלביה
לשעבר,
לא נכון.
שם המדינות נוצרו כגורמים אתניים, מסגרות אתניות, רק רגע בבקשה, ונתנו זכות כזאת או אחרת בעת ההקמה בעשרות השנים, 20 שנים האחרונות למיעוטים, ובסופו של דבר הלאומיות חוזרת, זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להיות כנים בשאלה מה ערביי ישראל רוצים. כי, ואתה מכיר את המסמכים האלה היטב, מסמכי החזון של הפלסטינים, האזרחים, תושבי ישראל, מדברים על תוצאה רצויה אחרת החלוטין מזו שאנחנו מדברים עליה פה, מוסמכים שמקובלים על רוב ההנהגה הערבית הפוליטית בישראל היום, נכתבו על ידי ועדת המעקב במתכונתה הקודמת, מקובלים על ידי ועדת המעקב שבעיני הערבים, הגוף היציג של הערבים במדינת ישראל היום, ואומרים במילים אחרות, מכובסות, מדינת כל אזרחיה, בלי שום מאפיינים לאומיים. לכן צריך לומר שני דברים. דבר ראשון,
לדבר.
אני אתן לך לדבר. דבר ראשון, הלאומיות,
לדברים שלי, ואתה לא נותן לדבר.
הלאומיות בעולם חוזרת, ויש לזה ביטוי גם במדינת ישראל. דבר שני, שאלה היא מה האנד גיים, כלומר, מה ערביי ישראל רוצים בכנות, ואם מסמכי החזון הם מה שרוצים, אז זה דבר אחר לגמרי מה שאתה מדבר. כאן דבר שלישי, ואני ראשון שיתמוך בזה, כל עוד אפשר לשמר את האופי היהודי של המדינה באופן מובהק, צריך לתת לערבים שוויון, אבל ההכרה בערבים כמיעוט אתני במתכונת האירופית לא מתאימה לישראל.
בעצם שוקי מאתגר אותך פה ואומר, המצב הוא הרבה יותר דרמטי מכפי שאתה מתאר את החזון שלך. של
שוקי מדבר מנקודת האינטרס היהודית אתנית, ברור. אבל אני חושב, קודם כל יש אי הסכמה על עובדה אחת, שבאירופה יש 23 מיעוטים לאומיים מוכרים בתוך מדינות הלאום, כולל לא רק בצפון אירלנד, כולל גם בגרמניה יש 4 מיעוטים אתניים מוכרים, כולל בשוויץ,
ויש שוויון בחוקה לסגן ראש ממשלה.
בהרבה מקומות 23 מיעוטים לאומיים מוכרים, ומועצת אירופה גם כן יצרה עבורם מנגנון שנקרא אמנה שמסדירה ומגינה על המיעוטים הלאומיים. אז יש את המודל שכן עובד. אתה רוצה להתעקש ולדבר על המודלים שלא עובדים, על החריקות במקומות מסוימים. אני חושב שצריך ללמוד מההצלחות ולא לחפש את הבעיות בלבד. אני חושב שמסמכי החזון גם כן הם לא הדבר שמכתיב את יחסי יהודים וערבים במדינת ישראל. הם נכתבו ב-2006, הם כבר, רמת המודעות לגביהם בתוך החברה הערבית לא עולה על 15-17% של התעניינות וידיעה אפילו של, של הדבר הזה. הרוב המוחץ של האזרחים הערבים, אגב, אמרת שרק 10% או 11% מגדירים את הישראליות שלהם כזהות ראשונית, אבל כמעט 70% מכללים את הישראליות שלהם בתוך הגדרת הזהות הכוללת. אז המודעות של הישראליות של האזרחים הערבים היא מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, השאלה היא לא רק איך אנחנו מסתכלים על מסמכי החזון או על חוק הלאום. השאלה האם אנחנו יכולים לייצר פה מנגנון שכן יכול להכיל את הלאומיות היהודית ואת המדינה, חובתה של המדינה להיות מדינתם של כל אזרחיה. אין ייצור כזה בעולם שמדינה שאומרת אני לא המדינה של כל האזרחים שלי. אז קודם כל המדינה צריכה להיות מדינת כל אזרחיה, פלוס מטרת על שתהיה לה להיות מדינת העם היהודי, שזה אגב לדעתי אמור להתבטא בעיקר בשני מקומות, חוקי ההגירה והמרחב הציבורי. אבל האם זה אמור למנוע ממני ומהילדים שלי השאיפה להיות ראש ממשלה במדינת ישראל? בשום פנים ואופן, אני לא מוכן להסכים
היום,
לזה.
האם
זה אמור למנוע ממני, האם זה אמור למנוע ממני לפי החוק החדש, למנוע ממני גישה לקרקעות במדינת ישראל? זה גזענות נטו, אם אני מסכים לזה. אני רוצה שותפות מלאה של יהודים וערבים במדינה, אבל לא מעמדת נחיתות. אני כן רוצה שמדינת ישראל תשרת את האינטרסים של העם היהודי בנושא הגירה וביטחון ובנושא המרחב הציבורי, שיהיה מרחב ציבורי עברי. אני כבר יודע איך לשחות במרחב הזה. אני יודע, ולדעתי כמעט כל אזרח ערבי יודע לשחות ואפילו לברך על העובדה שיש, זה כולל בתוכו גם מרחב של דמוקרטיה, גם מרחב של קדמה כלכלית, גם מרחב של, יש דברים טובים בהוויה הזאת.
והחוק הזה שאתה רואה אותו הוא יריקה בפרצוף של
זה? לא רק יריקה, זה גרוף בפרצוף, זה גרוף בבטן, זה מנסה להכניס את האזרח הערבי לתוך בקבוק קטן שמצמצם את האזרחות בהשוואה לאזרחותו של יהודי. זה מקטין את החליפה של האזרחות של אזרח ערבי לממדים הרבה יותר קטנים, שאומרת לנו, א', תלמדו, תהיו צנועים, תהיו קנועים, תבינו שזה לא המדינה שלכם, וזה דבר שאני לא מקובל. זו כן המדינה שלי לפני שהפכה להיות מדינת ישראל, וגם כן אחרי שהפכה להיות מדינת ישראל. אגב, אני לא ממציא פה דברים. מגילת העצמאות שאליה התייחסת, הבטיחה את זה. היא הבטיחה מדינה שכן כוללת בתוכה את דמוקרטיה. אין חצי דמוקרטיה.
שוקי, אפשר לרבע את המעגל? אפשר למצוא נוסחה שתהיה מקובלת על כולם בהקשר הזה?
אני חושב שעל כולם לא נקבל שום נוסחה שמקובלת במדינת ישראל, אבל כשאני שומע את מוחמד קאם, ואני יודע מה המיינסטרים הישראלי חושב, על פי הסקרים שאתה ציטטת, אני חושב שיש דרך למצוא הסכמות רחבות מבעבר. חוק הלאום הוא חוק מדיר, במובן הזה אנחנו אכן מתנגדים לו כמכון ישראל דמוקרטיה, ותומכים בגרסה אחרת שלו, שכולל שוויון, שאמור לפצות על הבעיות שמוחמד מעלה, לפחות במידה מסוימת, ולכן במובן הזה חוק הלאום הוא לא המודל שאנחנו שואפים לראות במדינה כמשהו שמיושם כלפי המיעוט הערבי. מעבר לזה, אני חושב, אני גם מאמין, שיש פה פוטנציאל לשיח כנה סביב ההסכמות העקרוניות האלה, כי בסופו של דבר, אם פורטים את העקרונות או הסיסמאות של מיעוטים אתניים וכן הלאה לפרוטות להתנהלות היומיומית, אפשר להגיע הסכמות רחבות. הנקודה היא שצריך רצון משני הצדדים, הצד הישראלי, יהודי, אני חושב שיש רצון, גם מהצד הערבי, אבל אני רוצה לראות את הפוליטיקאים הערבים שרוצים להשפיע, להיות מעורבים בקבלת החלטות, מצטרפים סוף סוף לעשייה ונשיאת באחריות במדינה הזאת, בתוך קואליציה, בתוך ממשלה, כחלק מממשלה, ואז יהיה אפשר לפתור את הבעיות ולקדם דברים קדימה.
מוחמד, כמה מילות סיכום שלך?
אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לפרוט את כל האמירות האלה לדברים מעשיים ואפילו דוגמאות פרטניות. אני אתן לך את הדוגמה אולי הכי קשה בשיח היהודי-ערבי, את חוק השבות וחוקי הגירה. אם מתייחסים לזה כחוק הגירה, אפשר לבוא ולהגיד שמדינת הלאום של העם היהודי כן תיתן לכל יהודי שירצה לבוא מכל קצוות העולם אפשרות להגיע לישראל. זה משאיר אותי בחוץ כאזרח ערבי. אז הפיצוי שאני אבקש עבורו, למשל, יהיה שבמסגרת איחודי משפחות, כל אדם שאני רוצה להכניס כאזרח ערבי, במסגרת איחודי משפחות, עד תקרה של 17%, שזה האחוז הדמוגרפי שלנו בישראל היום כאזרחים, אז אני כן רוצה פיצוי שם. לא שכל ערבי מהעולם יבוא יחיה בישראל, אלא רק אנשים שיש להם קשר משפחתי אישי, ושוב אני אומר, עד תקרה של 17%. אז אם באים ואומרים, זה 17%, זה 12%, זה 18%, על הדברים האלה אפשר להתווכח, על הדברים האלה אפשר לנהל שיח, אבל לבוא להגיד, חוק ההגירה הרמטית סגור בפני הערבים, זה לא מקובל.
מוחמד, שוקי, תודה רבה לכם על הדיון המרתק הזה.
תודה רבה.
ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים של סדרת הפודקאסטים שלנו שמנתחת את חוק הלאום מהיבטים שונים. מוזמנים גם לשתף ולהגיב.